שעה היסטורית ראשית התנועה הרומנטית הפרופסור מיכאל הר סגור וליעד מודריק משוחחים על יוהאן וולפגנג פון גתה
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
על מה נדבר היום?
היום נדבר על המשך השיחות שלנו על גברת סטל ועל שאתו בריאו.
שני סופרים שהזכרנו אותם בשבוע שעבר.
כאשר טענו שיש אוצרות ספרותיים גם מחוץ למסורת היוונית רומית.
למעשה הייתה כאן איזושהי רוח פלורליסטית בהשוואה למה שהתנהל עד אז בצרפת.
כן.
פתאום באה גברת דסטל והתחילה לדבר על גרמניה ושאבה את מקורות היצירה שלה לא רק ממה שקורה בצרפת. צריך לומר שנפוליון ובכלל בני התקופה לא כל כך אהבו את זה.
אם כי הקובץ המתורגם של שירי אוסיאן, שדמות מסתורית מאוד שהיה כאילו משורר נורווגי או שוודי, תורגם לצרפתית וזכה להצלחה עצומה.
אז בוא ספר לנו את סיפורו של הספר.
ובכן, מקפרסון, משורר סקוטי, גילה כאילו כתבי יד עתיקים, והוא תרגם אותם מנורווגית עתיקה לאנגלית.
כלומר, באותה תקופה, כשמתחילים לאט לאט להישמע יותר קולות, שקוראים לחפש מקורות השראה עתיקים גם במקורות שאינם יוון ורומי, כפי שהזכרת, מתחילים להופיע טקסטים מימי הביניים ומתקופות אחרות שיכולים לשמש פתאום אולי כקנון החדש.
כן, אבל הטקסטים הללו מופיעים בצורה מוזרה ואין אותנטיות, ועל כן חושבים שהם למעשה המצאות משוררי המאה ה-18 שרצה להתאים את עצמם לאופנה החדשה. ואז הם המציאו שירים עתיקים שלא היו.
אז אותו מקפירסון מוציא לאור קובץ שירים לכאורה מימי הביניים, למעשה ממגירתו שלו ככל הנראה.
כנראה, כן.
והם הופכים להצלחה מסחררת.
כן, אבל דוקטור ג'ונסון, שהיה מבקר ספרותי מאוד מאוד חריף, השיב לשאלה, דוקטור ג'ונסון, למה אתה מטיל ספק בזה? האם אתה חושב שהיום ימצאו גברים מספיקים כדי לכתוב שירים כמו בסגנון של אוסיאן? ואז הוא אומר, גם גברים ימצאו, גם נשים, אפילו ילדים.
אפילו ילדים יכולים לכתוב את השירים האלה.
כן.
עד כדי כך הוא לא העריך אותם.
בדיוק. הוא טען שזה זיופו של מקפרסון. המתרגם כאילו שתרגם, הוא למעשה מי שיצר את השירים הללו.
ומקפרסון הגיב על העניין הזה?
אני רוצה לך, אל תשכחי שזאת האווירה שגם גברת סטל דיברנו עליה, וגם שאטובריאן יצרו, שיש מן העמים הבלתי ידועים בהיסטוריה הרבה להמתין. והשירים לא פחות מן הרומאים והיוונים. ומעניין שחביב, אני לא אגיד את שמו, לשירה המתגלה, הוא התגלה גם בקרב הצמרת הצרפתית. אתן לך דוגמה. מי קרא את אוסיאן, המשורר הסקוטי העתיק,
כן.
במוסקבה?
מי?
נפוליון. הוא לקח את ספרו למוסקבה ב-1812. נפוליון מופיע עכשיו כאדם המצדד בשירה החדשה הזאת.
חדשה ישנה.
לכאורה. כן.
כן.
ואנחנו ראינו שגברת סטל פתחה את הסכרים מול השירה הלא קלאסית, היוונית רומית, אלא הגרמנית עתיקה, והם התעוררו בנוף ספרותי חדש.
Oh.
וכאן הדבר קשור בספר שהבס סלר בתקופה הזאת והפילה הרבה מתים. בשנות ה-70 של המאה ה-18, בעקבות הופעת הספר הזה, באה סדרה של התאבדויות, דווקא בנוער המשכיל, שהם פתאום הבינו שהטעם, החיים בעולם קטן ומחניק, אין לו סיכויים ואין לו סיפוק.
אז מהו אותו ספר, יסורי ורטר הצעיר?
מדובר על צעיר, גרמני, משכיל, והוא גוטה עצמו, שהוא כמובן מסתתר מאחורי שמות אחרים.
כן.
אשר הולך לעיר השדה, שם יש לו תפקיד, הוא מתאהב בבחורה שנקראת שרלוט.
עד כאן נשמע מצוין, למה להתאבד?
או לא זה. כי שרלוט זאת היא קשורה עם אדם ב-11 שנים מבוגר ממנה, והבטיחה להינשא לו.
בעיה.
בעיה. הגיבור של הספר הוא גוטה, מתיידד עם הזוג, אוהב את שניהם, גם את הבחורה, שרלוט.
וגם את הבחור.
ויש איזו סצנת פרידה, מפני שהוא מבין מה שגם שרלוט מבינה, שהם חייבים להפסיק להיפגש. בגישתם האחרונה, אותו בחור מדקלם שירי אוסיאן, הנתגלו רק בעת עתה, כלומר, יש לו רושם הרסני של הגיבור.
אז הנה כך למעשה, חיברנו בין תחילת התוכנית שעסקה בגברת אסטל ובה...
בנוצרת הקודמת.
כן. אז הנה כך חיברנו בין התוכנית הזו והתוכנית הקודמת, אז עסקנו בגברת אסטל ובניסיון לגלות מקורות נוספים ליצירה.
ושטובריון.
ושטובריון כמובן.
כן.
והנה עכשיו אנחנו מתחברים לגטה, והחוט המקשר הוא אותו אוסיאן, המשורר העלום שנתגלה הנורווגי, שלכאורה פעל בימי הביניים, אבל אתה אומר החוקרים הספרותיים בכלל משוכנעים שהוא כנראה היה בין אותה התקופה.
שאלו למבקר ספרותי אנגלי, דוקטור ג'ונסון, האם אתה מתאר לעצמך שהיום אנשים שיכולים לכתוב בצורה כזאת, והוא אמר, יש אנשים, יש גם נשים, ויש גם ילדים.
אז אם אנחנו חוזרים לגתה, מה היה תפקידו של אוסיאן ביצירה של יסורי ורטר הצעיר?
כל הגיבורים היו קוראי אוסיאן, והם היו נגררים על ידי התמונות ולנוף המוזר הזה והראשוני, לא יוון, לא רומא, אלא סקנדינביה, לפני שמערב הכיר את תרבותה.
אז העובדה שהיצירה של אוסיאן כל כך בולטת בכתיבה של גתה, מעידה עד כמה השירים שלו היו פופולריים באותה תקופה.
לא ספק. מעניין מאוד שהווטר הצעיר בא להיפרד מאהובתו שרלוט, שהיא נשואה לאדם אחר,
כן.
ומאותו אדם שהוא לא יהיה בו ידיד, אז הוא מדקלם את שירי אוסיאן. וזהו, זה רושם בל ימחה על הזוג הצעיר השני.
ואיך זה נגמר?
זה נגמר למות, שהגיבור מתאבד.
וזה מה שהוביל, אתה חושב, גם הרבה צעירים אחרים, ללכת בעקבותיו של הגיבור.
הייתה פשוט מאוד, כמו עם הסרט יום ראשון העצוב, בסדרה של התאבדויות, גם כאן, הופעת הספר, על ורטר הצעיר, של גוטה, הביא לסדרה של התאבדויות.
Ich bin ein vielgekannter Sänger, ein vielgereister Rattenfänger, den diese würdig alte Stadt gewiss besonders nötig hat. Und wären Ratten noch so viele, und wären Wiesel mit im Spiele, von allen säubre ich diesen Ort, sie müssen miteinander fort. Und wären Ratten noch so viele, und wären Wiesel mit im Spiele, von allen säubre ich diesen Ort. Sie müssen miteinander fort, sie müssen miteinander fort, sie müssen miteinander fort. Doch ist der vielgekannte Sänger mitunter auch ein Kinderfänger, der auch die Wildesten bezwingt, wenn die goldenen Märchen singt. Und wären Knaben noch so trutzig, und wär ein Mädchen noch so stutzig. In meine Seiten greif ich ein, sie müssen alle hinterdrein. Und wär ein Knaben noch so trutzig und wär ein Mädchen noch so stutzig. In meine Seiten greif ich ein, sie müssen alle hinterdrein. Sie müssen alle hinterdrein, sie müssen alle hinterdrein.
אבל למה בעצם? הרי הספר, לפחות כפי שתיארת לנו אותו כרגע, מתאר סיפור אהבה אחד, עצוב, של צעיר. איפה זה משליך על האנשים שקראו את הספר ומיד אחר כך רצו לשים קץ לחייהם?
מפני שהספר הזה מתאר עינויים. אל תשכחי ששמו של הספר זה סבלות ותר הצעיר. הוא מרגיש שהאישה שהוא אהב ניסית לאחר, הוא לא יוכל להמשיך לראות אותה, אז מוטב למות, והוא מתאבד.
איך הוא עושה את זה דרך אגב?
הפרטים הטכניים האלה חסרים. כנראה הוא לא רצה לכתוב כדי שזה לא
יעורר הזדהות רבה אפילו עוד יותר בקרב הקוראים.
אבל קרה דבר מעניין. גוטה הפך מפורסם. הוא היה פקיד בבית הספר למשפטים של האימפריה הגרמנית. ונוצרה מסורת. שכל צעיר שרצה להיכנס לעולם ולזכות להכרה, היה נוסע לוויימר, העיר שם גוטה חי, הוא פעל ושם הוא כתב את ורטר. וזה נמשך שנים רבות.
כלומר, באותה תקופה מרכז הכובד התרבותי עובר לגרמניה?
במידה מסוימת ובצורה מאוד רומנטית, ומעניין שוויימר, העיר של גוטה, הייתה כל כך מפורסמת שכאשר הגרמנים התפטרו מן הקיסרות, הקימו משטר רפובליקאי והתקדם, קראו לזה הרפובליקה של ויימר. ואני רוצה להזכיר לך שזה לא עניין יוצא מן הכלל, העובדה שהאירופאים המשכילים מוצאים עניין גדול בתרבות פרימיטיבית, אותנטית, אם היא קצת מפגרת בהשוואה ל-118, וזה גם המקרה של שסטובריו, שהוא כתב על האינדיאנים, לא יודעים בדיוק אם הוא היה באותם מקומות שהוא מתאר, אבל ההצלחה הייתה עצומה.
אחר הטבעי?
הלא קלאסי.
הלא קלאסי.
כן.
ואיפה זה עוד בא לידי ביטוי?
גם באיטליה זה התפתח, וגם בכל הארצות שניזונו מן התרבות המערבית. השפעת הספר הייתה כזאת שבחור צעיר שיצא לעולם כ-20 שנה אחרי הופעת הספר לא יכול לא לבקר באותה עיר ויימר ששם ישב גוטה וכתב את המחזה הגדול והעצום פאוסט אותו סיים ב-1832 זה שנת מותו בגיל 80 פלוס
כלומר עד הרגע האחרון בחייו הוא עדיין יצר
כן, אבל עכשיו בעניין הפאוסט, זה מחזה שהם משיגים אותו ללא הפסקות, נמשך 91 שעות. אבל אי אפשר להשיג אותו, לא בפעם אחת.
גם לא בשתיים.
כל מיני במאים המציאו שיטה של הציבור היה יושב 20 רגעים, והיו הפסקות. ובמידה כזאת יכול היה לראות את המחזה כולו במשך יומיים או שלושה. כן, והיו אנשים שהקריבו את עצמם.
ובאמת מדובר בהקרבה, אפילו אם אתה אוהב תרבות גדול מאוד, ואפילו אם מדובר בגטה, בכל זאת לשבת ולראות מחזה במשך שלושה ימים, זה לא אתגר פשוט.
לא, אתה מקבל סנדוויצ'ים ולפסקות.
טוב, אם יש סנדוויצ'ים אז בסדר.
Yeah.
Vater, il mio centrale ribellion, il mio centrale ribellion, o condrà la sua tensor, o condrà la sua tensor, o condrà la sua tensor, e sol sol, e sol sol, e sol sol sulla terra, e sol sol sulla terra, e sol sol sulla terra.
זו בעצם היצירה הגדולה של גתה?
כן, ואני חושב גם של הספרות המערבית כולה.
בוא נספר עליה.
הנושא לקוח מספר יוב שלנו. אדם אחד מוכן למכור את נפשו לשטן, כדי להתעשר ולהגיע לכל מטרה שהוא רוצה. וזה למעשה התנאי. מפיסטופלס, השד.
כן, השטן.
ייתן, השטן. ייתן לפרופסור וגנר כל מה שהוא רוצה, בתנאי שהפרופסור ישרת אותו אחרי מותו.
ומה פרופסור וגנר רוצה?
והוא עושה ניסים ונפלאות. הוא הופך מדען עולמי, הוא עד כדי כך מדעי, שהוא מצליח ליצור ילד במבחנה.
שזה מעניין, שבעקבות הברית שקורית האדם עם השטן, הוא מצליח לשחק את אלוהים.
בדיוק. ולמעשה, אנחנו מגיעים כאן למרכז המחזה הזה. איך הופיע השטן? השטן מופיע בצורה של כלב. והכלב שנמשך אחרי פאוסט בטיוליו, והוא שואל, איזה מין כלב זה? מה הוא? מסתבר שהכלב הזה הוא שטן. להתחפש לכלב. אני חושב שבמאי זה קשה מאוד, שפתאום הכלב הופך לשטן.
נדמה לי שהקושי הגדול יותר הוא להתגבר על מסגרת הזמן. עם הכלב והשטן אפשר עוד להסתדר.
כן. מה שמעניין זה שפאוסט, הודות לשטן, לא רק עושה ניסים ביולוגיים, הוא מצליח ליצור דמות אדם במבחנה שלו, אבל הוא עובר גם לפוליטיקה, והופך קנצלר האימפריה הגרמנית. וזה כמובן המדינאי מוצלח, דרך אגב, זה לא כל כך רחוק מן האמת. מפני שגוטה היה האישות המרכזית של גרמניה באותה תקופה.
אבל רק כאיש רוח או גם במישור הפוליטי המעשי?
הוא היה גם במישור הפוליטי, אבל המתוקסות של סקסה ויימאר הייתה כל כך קטנה, היא לא הצליחה להשפיע. אבל הרפובליקה שקמה בחורבות האימפריה הגרמנית של ביום השני, הכריזה על עצמה כרפובליקה של ויימאר.
כן. ואם אנחנו חוזרים לסיפור?
הוא הופך קנצלר האימפריה, הכל יכול, והוא יוצא יחד עם מפיסטו, שבאמת עייף לעשות את כל הקפריזות של פאוסט, והוא רואה עיקרים מאבדים את חלקה. ואז פאוסט פתאום שיחי הקנצלר ויצר אדם מלאכותי.
כבר שבר את כל השיאים וזכה לכל הכיבודים.
אז הוא אומר פתאום, זה אני מבין, אם אנשים פשוטים הללו לחיות, או רגע, עמוד מלכת. כלומר, זה הסיסמה שהוא הגיע לשיא. התענוגות. הוא בסיס התענוגות מפני שהוא רואה עיקרים עובדים, בונים את עתידם. ואז פאוסט קש שמפיסטו רוצה לגנוב את נפשו. לפי ההסכם.
כן, טוב, לקח לו באמת קצת יותר מדי זמן להבין את זה, הרי זה ההסכם בדיוק שהוא חתם עם השטן.
בהחלט. אבל כאן באה ההפתעה הגדולה. לפי החוזה, הוא חייב ללכת לגיהינום, ואז המקהלה העליונה שרה, ואר אימר שטרבן זיך במות דן ורדן ויר ארלוזן, מי שתמיד חותר ושואף, הוא ימצא גאולה. זה למעשה אידיאולוגיה אתאיסטית, שמאוד מאוד הליבה את כל אנשי הכנסייה, אבל הוא כל כך היה יפה, המחזה הזה, שלא שמו לב לפרטים הקטנים הללו, והם קיבלו את זה כהיצירה הגדולה של הספרות הגרמנית.
ואתה אומר אתאיסטית מכיוון שהגאולה כאן לא מגיעה מידי שמיים, כן. אלא בכוח העבודה והרצון של האדם הפרטי.
זה כמובן מה שמאוד הליב את הכנסייה,
כן.
הלותרנית. אבל אי אפשר להיפטר מן המסקנה. המסקנה היא שהמדע, השאיפה לטוב, הוא יכול להביא להצלת האדם, וזה למעשה האידיאולוגיה של גוטה.
באיזו תקופה מבחינה פוליטית גוטה חי?
הוא מת. זה חשוב מאוד. מפני שאת פאוסט הוא כתב עד הרגע האחרון. והרגע האחרון זה 1832.
ואם אנחנו חוזרים לחייו, באיזו תקופה מבחינה פוליטית, חברתית?
הוא היה המנהיג של הדוכסות. הוא היה בראש המדינה. אמנם לא מדינה גדולה, אבל מכל גרמניה עקבו אחרי מה שהוא עושה, והוא היה האדם לדוגמה של האימפריה הגרמנית כולה.
כלומר, הוא היה בן הצולה?
הוא לא היה בן הצולה, הוא היה בן הבורגנות, אשר השיגה עבורו תואר הצולה.
וזה בעקבות...
פון גוטה.
יפה.
כן.
וזה בעקבות ההצלחה שלו כסופר, או כן, שבמקביל כן. זה התרחש?
הצלחתו כסופר היא זאת אשר סינברה, או התהימה, או הלהיבה את הגרמנים.
כלומר, מהרגע הראשון שבו התפרסם איסורי ורטר הצעיר, עד אז אמרת גוטה היה פקיד פשוט.
כן.
מהרגע הראשון שבו הספר יצא, היה ברור שמדובר ביצירה גאונית ממש.
אותי הייתי ב-16, זה נורא להלהיב אותי. הנה, הייתה לי גאולה. אם אני אשאף, אני אגיע לגאולה.
ושאפת. והגעת?
אני חושב שכן. עכשיו אנחנו עוזרים קצת לצרפת. אמנם ויקטור היגו לא היה הוגה דעות, והוא לקח מן הרומנטיזם, האספקט האקזוטי אולי, גם ההיסטורי, והמחזה של ויקטור היגו הוא רב צדדים, והוא למעשה פותר את הבעיה של אהבה הבלתי אפשרית בצורה אחרת לגמרי, על ידי אהבה שמתגברת על כל אויביה ועל כל הכוחות המתנגדים להגשמתה. ויקטור היגו שפך את כל המחשבות שגוטה עורר בו, ומחזהו קרומוול. בקרומוול הוא למעשה הטרגדיה של האדם שמשתלט על הממלכה, כפי שעשה, אבל הוא לא מצליח להכתיר את עצמו מלך, כפי שהוא כן ציפה בסתר ליבו.
מדוע? למה הוא לא מצליח לגייס את מקומות
הסמכות? בגלל הבעיות של האנגליות. האנגליות מתמרדות נגד המלך שרלס, מתיזים את ראשו, ומכריזים שעכשיו באנגליה, כל אחד שאיננו פושע ואיננו ישר, יכול להגיע לגאולה בכל צורה שהיא.
וזה... הנה שוב, אנחנו חוזרים לאותו מסר שנמצא במקור אצל גוטה, כן. שאם אתה רק תשאף ותלך בדרך הישר, תגיע לגאולה.
אם כי הסוף של קרומוול, קרומוול הגיבור שמנצח את כל אויביו, וכולם משתחווים לו, שואל ברגע האחרון, מתי אהיה מלך? כלומר, הוא בכל זאת רצה להיות מלך. אבל התנאים היו כאלה שהוא לא יכול היה. כמה סורי ז'ווה, מתי יהיה מלך? זה כמובן פירוש של ויקטור היגו. מפני אין עדות שקרומוול רצה להיות מלך בכל מחיר.
זהו, צריך לומר שמדובר פה בעצם במחזה היסטורי, שמבוסס כן. על מציאות שהייתה.
רק עוד יום מקום אחר, גורל אחר לרדוף, בדרך איסורים שאין לסוף. ומבקשי נפשי כולם הם ירדפוני עד עולם, רק עוד יום.
חיי הם לא היו חיים, אז איך אחיה כאן בלעדיים?
עוד יום.
מחר יפריד בינינו יום. חלמנו על עולם לשניים,
ועוד יום בתוך עצמי.
ומתי שומעים מגן,
ועוד יום הוא לא יודע,
קרומוול, שהוא למעשה מחזה שמבוסס על היסטוריה ממש.
כן, נכון.
אבל נדמה לי בכל זאת, ואני מאמינה שתסכים איתי, שהיצירה הידועה ביותר של ויקטור הוגו היא כמובן עלובי החיים, ואולי גם שם אפשר למצוא עדות לאותה תפיסה שהאדם עצמו יכול להביא את הגאולה ולקבוע את גורלו בידיו.
בהחלט, זה שייך לפסיכולוגיה הרומנטית, אבל כאן יש אלמנט חדש. עלובי החיים זה המוני העם, והם המדוכאים והמנוסלים, אבל גם הם, על ידי ארגונם מחדש, יכולים להתגבר על אויביהם.
כלומר, בפעם הראשונה אנחנו רואים פה עיסוק לא בדמויות ממעמד האצולה, לא במנהיגים היסטוריים, אלא באנשים הפשוטים, העניים ביותר, העלובים ביותר, כפי שאומר גם שם המחזה הזה.
כן.
והמסר המרכזי שמבקש הוגו להעביר זה שגם הם יכולים לקבוע את גורלם.
לא רק זה, אבל הם למעשה המבצעים של ההיסטוריה.
כלומר, אנחנו רואים כאן שבפעם הראשונה הדמויות המרכזיות שבהן עוסקת היצירה אינן דמויות היסטוריות או מנהיגים רמי מעלה בני מעמד האצולה, אלא פשוטי העם, האנשים העלובים ביותר, כפי שבאמת עולה מהשם של המחזה הזה.
אבל הם משנים את ההיסטוריה.
ואיך הם עושים את זה?
על ידי מהפכה. זה למעשה המוסר הרפובליקאי, שהמהפכה היא זאת אשר פתחה עידן חדש בהיסטוריה, ויש להיות נאמן לה כדי להתקדם הלאה.
כשהגיבור הראשי, ז'אן ולז'אן, הוא זה שעובר את המהפך הגדול מבחינה אישיותית.
הוא גנב. הוא גנב אשר גנב מאדם טוב. אבל הוא מבין את מה שהוא עשה, וחוזר לו טוב, מוסרי, עוזר לעניים, והוא הדמות החדשה של התרבות הצרפתית. אני רוצה להגיד לך, בחצר הפנימית של הסורבונה, האוניברסיטה של פריס, יש שתי דמויות בלבד. פסטר, המדען, וויקטור הוגו, הסופר. ולא נתנו לשום דמות אחרת לזכות לפסל ליד אלה.
אז אחרי שלמדנו מויקטור הוגו שכל אדם ויהיה זה העני ביותר, הגנב והפשוט ביותר, יכול גם לשנות אותו, להפוך להיות טוב ומוסרי, ויותר מזה, לשנות את מצב המעמד שבו הוא נמצא, בעצם אנחנו מגיעים לרעיונות אולי ההומניסטיים בתוך היצירה הרומנטית הזאת.
מהפכני הומניסטי, כן. וזה הייתה האידיאולוגיה המכתיבה את מעשיהם למנהיגים סוציאליסטים צרפתים עד ערב מלחמת העולם הראשונה.
כשלמעשה הזרם הזה שדיברנו עליו בהתחלה, גם הגברת דסטל, דרך גתה, עכשיו אנחנו מדברים על ויקטור הוגו, כולם חוסים תחת המטריה של הרומנטיקה?
כן, בהחלט.
איך אתה מאפיין?
עשירה מאוד, לא רק היוונים והרומאים עם אבותינו הספרותיים, אלא עולם כולו. אפילו השבטים המפגרים ביותר, ועל כן יש הבטחת עושר למין אנושי כולו. דבו לפורסה דה לפה, לריזון טונן סוקרטר, זה לריפסיון דה דסטה. קומו, עלובי החיים, התפונה הרועמת בגר הגה שלה, זאת פרץ הגורל.
tué à coups de chasse-peau, à coups de mitrailleuse, et roulé avec son drapeau dans la terre argileuse. Et la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Comme un faucheur rasant un pré, comme on abat des pommes, les Versaillais ont massacré pour le moins 100 000 hommes. Et les 100 000 assassinats, voyez ce que ça rapporte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Les journalistes, policiers, marchands de calomnies ont répandu sur nos charniers leur flot d'ignominie. Les Maximes du camp, les Dumas ont vomi leur eau forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Bref, tout ça prouve aux combattants que Marianne a la peau brune, du chien dans le ventre, et qu'il est temps de crier vive la commune. Et ça prouve à tous les Judas que si ça marche de la sorte, ils sentiront dans peu nom de Dieu que la commune n'est pas morte. Ils sentiront dans peu nom de Dieu que la commune n'est pas morte.
Mais avec l'ashpah sifrutit, יש לה ספרות רומנטית גם השפעה פוליטית. חברתית.
לא ספק, כן. וויקטור היגו היא הסמל. סוף סוף האביב שלו היה רוזן של האימפריה, גנרל, והוא הפך על ידי ההתאבדות הקשרים שלו עם אנשי העם הפשוטים להיות הזמר המבשר של המהפכה החברתית.
אבל אם אתה מנסה לאפיין את קווי ההשפעה של המהפכה הזו הרומנטית על הפוליטיקה היומיומית, על התנועה הסוציאליסטית.
ויקטור היגו מאמין שאם הפרולטריון, כלומר מעמד הפועלים, יוכל להסתמך על המסורת המהפכנית של המהפכה הצרפתית הגדולה, המסורת המרדנית של המהפכה הצרפתית הגדולה, עתיד של עושר תמון למען טובת העם הפשוט, ואשר אלה היו שלובי החיים, הם יפתחו את הדרך לחיים מאושרים חדשים.
ואיך הרעיונות האלה מתקבלים בציבור הצרפתי?
הם מקבלים טוב מאוד. אחרי שצרפת נוצחה במלחמת 1870-71, קמה בפריס התנועה הנקראת הקומונה הפריזאית, שזה הניסיון להקים חברה סוציאליסטית, אומנם זה לא הצליח, אבל המסורת שלהם מאירה את הדורות הבאים.
וזה למעשה המימוש בפועל של הרעיונות הרומנטיים שעליהם דיברנו במהלך התוכנית.
כן. בפירוש מהפכני, אשר יציין את כל מפעלו הגדול של ויקטור היגו.
אז אולי באמת אנחנו מתקרבים כבר לסיום התוכנית, כמה מילים על הקומונה הפריזאית.
הקומונה הפריזאית היה ניסיון להקים חברה סוציאליסטית בבירת צרפת.
ניסיון של מי?
סיאן הסוציאליסטים, אשר היו נאמנים למסורת של ויקטור היגו ושל חבריהם. זה למעשה מפעל גדול אשר הקימה את הרפובליקה השלישית כרפובליקה חילונית, הפרידה בדת ומדינה, ופתחה מול הרפובליקה הצרפתית דרך לא סלולה.
הקומונה הפריזאית בעצם תופסת את השלטון מידיו של נפוליון השלישי בכלל.
אשר התפטר.
שיתפטר.
כן.
אז בואו נעשה סדר מבחינה היסטורית כדי שהקו, ציר הזמן יהיה ברור לנו.
כן.
אנחנו התחלנו את התוכנית עם נפוליון הראשון, שהחל במסע הכיבושים הגדול, וכפי שכולנו יודעים ושמענו פעמים רבות, נחל מפלת צורבת ברוסיה.
ואז הצרפתים חושבים שהפתרון יכול להיות רק מהפכה פריזאית, אשר תציד את החברה הצרפתית קדימה.
נפוליון הראשון מפסיד ברוסיה. מה קורה?
הוא מתפטר מפני שבעלי הברית, העוינים לו, פולשים לצרפת.
ואז הוא מוגלה לאי אלבה?
כן. אבל הוא מנסה לחזור, והציבור הצרפתי מקבל אותו בהתלהבות. וחוזר לשלטון, חוזר לפריז, ואז באה המפלה של ווטרלו.
בווטרלו הוא מפסיד?
הוא מפסיד והוא מוותר, מזכיר את עצמו לאנגלים, אשר מעגלים אותו לסנט אלנה.
ובשלב הזה נכנסים לתמונה שוב הבורבונים.
בעזרת הכידונים הזרים.
כלומר?
כלומר, אוסטריה, פרוסיה, והם נכשלים לאורך כל הקו, הבורבונים. הם לא מבינים שזמנם פק.
ובמציאות הזו של חוסר יציבות בצרפת, מגיע מישהו חדש ישן שרוצה לכבוש את השלטון, וזהו נפוליאון השלישי כבר.
כן.
כי השני ימיו היו קצרים.
כן, היה תינוק.
כן.
נפוליאון השלישי, אשר אחרי שהוא זוכה לשלטון, מפסיד אותו על ידי משחק פוליטי גרוע.
עם פרוסיה.
עם פרוסיה, כן.
ועכשיו אנחנו נמצאים כבר ב-1870.
כן.
אז הצלחנו בחמש דקות לעבור על פני עשרות רבות של שנים.
כן.
והגענו לסיטואציה שבה בעצם התחלנו את הסקירה ההיסטורית שלנו, הקומונה הפריזאית שתופסת את השלטון אחרי נפוליאון השלישי.
בדיוק.
ואותה קומונה פריזאית, אתה טוען כאן בתוכנית, בעצם נשענה מבחינה מחשבתית ואידיאולוגית גם על הרעיונות שסקרנו לאורך השעה האחרונה.
בדיוק.
שיופיעו בספרות הרומנטית.
בסיכום, אפשר להגיד שהקומונה הפריזאית הגיעה למסקנות התנועה הסוציאליסטית העולמית. ורק ההתערבות הגרמנית קטלה ואיבה את ההתפתחות הזאת, אבל בצרפת עדיין מקווים שהרעיונות הללו עוד יראו את תהילת הניצחון.
שעה היסטורית. ראשית התנועה הרומנטית. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על יוהאן וולפגנג פון גתה. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני, בני יהודאי, אליאס הראל, ציון שמש ואלון עיני. בתוכנית הושמעו יצירות של המלחינים ליסט, אריגו בויטו, ברליוז ובטהובן. כמו כן הושמעו קטעים משירי עם שאיבד גתה והלחין שוברט, קטעים מן המוסיקה של המהפכה הצרפתית וקטעים מתוך המחזה עלובי החיים.